ערב טוב. לקראת חג השבועות, הקרב הוא בא, וכיוון שצריך להתכונן הרי ליום טוב, לפני היום טוב, צריך ללמוד הלכות יום טוב, אז נדבר הערב על הלכות יום טוב, אבל לא על ההלכות הפרטיות שנגורות לחג השבועות דווקא, אלא על הלכות יום טוב בכלל, על איסור המלאכה ביום טוב. מה ההבדל בעצם בין יום טוב לשבת? ונראה שיש בזה כמה וכמה פרטים. לא כל דבר שזה לצורך אוכל נפש, אז מותר ביום טוב. אנשים חושבים שכל דבר שזה לצורך אכילה, אז אפשר לעבור על כל המלאכות, כתוב. אך אשר יעשה בכל נפש, ולבדו יאכל בכל נפש, ולבדו יעשה לכם. אז לכאורה מהתורה מותר לעשות את כל המלאכות, אבל באמת למעשה זה לא ככה. יש מלאכות שהן אסורות ביום טוב גם לצורך אוכל נפש. אז נשתדל לסכם את היסודות בכל המלאכות, כמה שנספיק, לא נספיק את כל המלאכות, אבל כמה שנספיק, אולי אחר כך אם יהיה צורך, אז נעשה גם המשך לזה, אבל לדבר בעצם על יסוד, איסור המלאכות ביום טוב, מה ההבדל בין יום טוב לשבת, ואולי נראה גם אם נספיק את ההלכות שמאחדות את חג השבועות בפרט. לפני כן, יש בספר הסיכס, התשמ"ח, חלק ב', הרבי שם כותב ככה: ההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על ידי לימוד התורה, ובפרט הלכות החג. וכן על ידי הוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל, קבלת החלטות טובות, להוסיף בלימוד נגלה ופנימיות התורה הלכות פסוקות, ובפרט בלימוד ספר יד והרמב״ם. אנחנו רואים שיש חשיבות מאוד גדולה ללימוד הלכות פסוקות לפני יום טוב. ונתחיל מאיסור המלאכות ביום טוב, שזה הדאורייסה שיש בשבועס. כל הדינים האחרים שיש בשבועס, מאכלי חלב ושארים בלילה, זה הכל מנהגים. זה פחות חשוב מהמלאכות האסורות ביום טוב, שצריך לדעת מה אסור. אז קודם כל צריך באמת לשנן את הדאורייסה, אחר כך צריך גם לקיים את המנהגים כמובן. אבל צריך לחזור על האיסורים ועל היתרים, מה שמותר ומה שאסור ביום טוב. טוב, נתחיל בעצם מהיסוד, מה הנקודות מוצא. אז ככה, למעשה, יש הרי למתת מלאכות בשבת שאסורות. הזורע, החורש, הקוצר, המאמר, הדש, הבורר, הזורע, יש 39 אבות מלאכות. כל המלאכות שאסורות בשבת, אסורות גם ביום טוב. אין הבדל, הכל, כל מה שאסור בשבת, גם הדאורייסה, גם הדרבנן, מה שאסור בשבת מצד למצוא חפצך ולדבר דבר, מה שאסור מצד מוקצה, מה שאסור, כל הדרבנן שחכמים אסרו בשבת, אסרו גם ביום טוב בעצם. אין הבדל בו. מה מותר ביום טוב? ביום טוב מותר אוכל נפש. זאת אומרת, כשזה לא לצורך אוכל נפש, אז אין שאלה בכלל. הכל אסור ביום טוב. כמו שבת בדיוק, אין הבדל. רק מה? יש כן הבדל אחד. בשבת, המלאכה שאסורה, המלאכה, יש לה חומרה יותר גדולה. המלאכה בשבת אסורה, באיסור כרת וסקילה. מה שאין כן ביום טוב, זה רק איסור לב. כן, כתוב, כל מלאכת העבודה לא תעשו. אז זה רק לא תעשה. לא כתוב על זה, זה לא איסור סקילה וכרת, כמו שכתוב בשבת. אז זה רק איסור לב. זה באמת הבדל אחד שיש בין שבת ליום טוב. מבחינת החומרה של האיסור. אבל זה עדיין דאורייסה, זה איסור לב. אז כל המלאכות אסורות באיסור לב ביום טוב. רק מה? כתוב, התורה אומרת, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. מלאכת אוכל נפש מותר לעשות ביום טוב. טוב, עכשיו בתורה, התורה רק אומרת שמלאכת אוכל נפש מותר. נו, אז לכאורה כל דבר שהוא לא צורך אוכל נפש מותר. כל דבר שזה לא צורך אכילה, מותר לי לעבור על כל המלאכות. אז האמת היא שלהלכה זה לא ככה. יש מלאכות שהן אסורות ביום טוב, אפילו לצורך אוכל נפש. והשאלה, מה המקור של האיסור? הרי התורה אומרת שאוכל נפש מותר. נו, אז מה המקור של האיסור בחלק מהמלאכות? אז יש בזה, בראשונים יש מחלוקת. יש כאלה שטוענים שחלק מהמלאכות אסורים מהתורה, תכף נראה איזה מלאכות. יש כאלה שטוענים, וזאת הדעה המקובלת, וככה פוסק אל תרבה, שמהתורה כל המלאכות מותרות. באו חכמים ואמרו שאם יהיה מותר להתעסק בכל המלאכות ביום טוב, יהיה מותר לעשות את כל המלאכות, צידה, הכל, יהיה מותר בורר, טוחן, קוצר, חורש, יהיה מותר לעשות את הכל לצורך הנפש, אז נמצא האדם בטל משמחת יום טוב. זאת אומרת, יש מלאכות הרי שדורשות הרבה התעסקות, צידה, צריך לצאת לשדה ולהתעסק בזה, ועד שתופסים את בעל החי. אז באו חכמים ואמרו ככה, שכדי שהאדם לא יתבטל משמחת יום טוב, חלק מהמלאכות אנחנו אוסרים עליו. זאת אומרת, באמת מהתורה מותר לעשות הכל לצורך הנפש. באו חכמים ואמרו שחלק מהמלאכות אסורות אפילו לצורך הנפש. זאת אומרת, זה איסור דרבנן. ככה אתה לא פוסק, שזה שאנחנו אוסרים חלק מהמלאכות ביום טוב, זה איסור דרבנן, מדאורייתא באמת הכל מותר, אבל מדרבנן יש מלאכות שאסורות. מה עשו? אז יש לזה כלל. כל המלאכות, חכמים אמרו ככה, כל המלאכות שהרגילות לעשות אותן בכמויות גדולות ולימים רבים, אסור לעשות אותן ביום טוב אפילו לצורך הנפש. למשל, קוצר. כשיוצאים לשדה, היו קוצרים כבר כמות גדולה. אף אחד לא הולך לקטוף פרי אחד. הדרך הרגילה של קצירה זה בכמויות גדולות. גם אם מישהו פעם אחת קורא שהוא יוצא לקטוף משהו, זה לא נקרא דרך. זה לא הדרך של מלאכת הקצירה. מלאכת הקצירה הייתה נעשית בכמויות גדולות. אותו דבר, הדישה, הזריעה. בעצם כל המלאכות, עד הלש, עד הלישה, כל הסדר של המלאכות, הזורע, החורש, הקוצר, המאמר, הדש, הזורע, הבורר, התוכן, המרקד, עד הלש, כן? כל המלאכות האלה שעד הלש הן אסורות מדרבנן ביום טוב. אסור, אסור, אסור לעשות דישה אפילו לצורך אוכל נפש. כן, נביא דוגמה מעשית, דישה היום היא לא מצויה כל כך, אנחנו אומרים לנו בהמות של דשים את התבורה, זה פחות מצוי, אבל אחד מהדברים שמצוי אצלנו זה סחיטה. הרי סחיטה זה תולדה של דש. אסור בשבת לסחוט מיץ. כן, יש תנאים שמותר, אתה סוחט את האוכל, אבל אסור לעשות מיץ בשבת, כן? זה נקרא סחיטה. סחיטה זה תולדה של דישה. למעשה, גם ביום טוב אסור לסחוט. אפילו לצורך הנפש. אסור לי לעשות מיץ תפוזים ביום טוב. כי לעשות מיץ זה נקרא סחיטה. וסחיטה זה תולדה של דישה. ודישה זה חלק מהמלאכות שחכמים אסור לעשות ביום טוב. למרות שמדרבנן מותר, למרות שמדאורייתא מותר לעשות את זה, כי זה אוכל נפש, באו חכמים ואמרו שכיוון שהדרך לסחוט, כן, אף אחד לא סוחט, ענבים לא סוחטים כוס אחת. עושים כבר חבית של יין, חבית של עוקד או כמות גדולה, לא עושים רק כוס אחת. אז כיוון שדרך המלאכה של סחיטה זה לעשות בכמויות, אז אסור לסחוט, אפילו אדם שבא לסחוט כמות קטנה, לא משנה. כיוון שדרך המלאכה זה לסחוט בכמות גדולה, אז והאדם יתבטל משמחת יום טוב, אם נתיר לו את כל המלאכות שהתורה התירה, אז הוא יתבטל משמחת יום טוב, אז הם באו ואסרו, באו חכמים ואסרו את המלאכות שדרך לעשות אותה בכמויות גדולות ולימים רבים. וסחיטה זה אחד מהם. אז ככה, למעשה, הכל, עד הלישה, כן, לישה, לישה מותרת באמת. לישה מותרת ביום טוב, כי לישה, הרי עושים אותה, בדרך כלל, מלאכת לישה עושים בכמויות קטנות. אדם לש, את הבצק שהוא צריך לאכול היום. טוב, לפעמים נשאר גם למחר, לחם, אבל בדרך כלל, האדם אופה, כמו שהוא צריך לאכול באותו יום, הוא לא אופה לכל השבוע. כי לחם, לחם, בפרט לחם בימיהם, כן, שלא, לא היו מערבבים בזה חומרים משמרים וכאלה, אז זה היה טוב רק באותו יום. למחרת זה כבר היה אבן. אז לישה, הדרך לעשות אותה בכמויות קטנות, רק מה שצריך לאותו היום. אז על זה לא גזרו. כמה שהתורה התירה אוכל נפש, אז לא גזרו על זה. אותו דבר, גם בישול, רגילים לבשל לאותו היום. לפעמים נשאר, אז אוכלים גם למחרת. אבל בישול זה מלאכה כזאת שנעשית לאותו היום. אז על המלאכות האלה לא גזרו. טוב, אז למעשה ככה, ניכנס יותר לפרטים. זה הכלל. אבל אם נתחיל להיכנס לפרטים, ונראה שגם בזה יש תנאים, למשל, בורר, זה גם כן לפני לישה. ברשימה של המלאכות, בורר מופיע לפני לישה. זה ב... כן? הבורר, התוכן, המרקד, הלש, כן? אז הבורר מופיע לפניכם. כן? כתוב בהלכה שעד הבורר, כל המלאכות שעד... סליחה, עד הלש, כל המלאכות שעד הלש הן אסורות. אסורות גם לצורך הנפש, כי דרך לעשות אותן בכמויות גדולות. אבל תכף נראה, בבורר יש היתרים. בבורר יש כל מיני היתרים ביום טוב גם כן לברור. ואפילו פסולת עם תוכן. תכף נגיע לזה. אבל זה דבר ראשון, יסוד שצריך לדעת, שחכמים אמרו שכל המלאכות שרגילים לעשות אותן בכמויות גדולות, הן אסורים אפילו ביום טוב, למרות שהתורה התירה אותן לאוכל נפש. ושוב, הטעם הוא כדי לא להתבטל בשמחת יום טוב. הוא יעסוק במלאכות שתורדות אותו כל היום. טוב, למעשה, אבל תראה בכותב, בתצדיקי, שימו תצדיקי ביותר סיומתם, שמצד הגזרה הזאת שלא להתעסק במלאכות שמטרידות אותי והן תורך מרובה ועושים אותן בכמויות, אז מצד הגזרה שלא להתבטל בשמחת יום טוב, אז ישנה עוד גזרה שגם המלאכות שהתירו אותן לצורך יום טוב, זאת אומרת שהתירו, שלא גזרו עליהן, כמו בישול, לישה, אפייה, לא גזרו על זה, השאירו את זה כמו שהתורה התירה אותן, גם בהן כל ההיתר זה רק באותם מאכלים שאני חייב לעשות אותם היום, כי אם אני אעשה אותם מאתמול, אז הם מפיגים טעם, הם מאבדים את הטעם שלהם. למשל, לחם, או דוגמה יותר מעשית היום, שניצל. שניצל, הרי אינו דומה שניצל של היום ושניצל מאתמול, אז שניצל זה מפיג טעם. אז לכן מותר לעשות שניצל ביום טוב. אבל דבר שאני יכולתי לעשות מאתמול, יכולתי לבשל מאתמול, אז מאותו טעם אסור לי לבשל ביום טוב. למשל, לבשל סלק. סלק הרי לא מפיק טעם. לעשות סלט סלק, לבשל את הסלק, הרי הוא לא מפיק טעם אם אני אבשל אותו מאתמול. ההפך, הוא קולט את הטעם יותר מאתמול. אם אני אעשה, כן, סלק חמוץ או דברים כאלה, אז לבשל ירק, אז אפשר גם מאתמול, לא צריך לבשל דווקא היום. דבר שאפשר לבשל אותו מערב יום טוב, והוא לא מפיק טעם, הטעם שלו יהיה טוב באותה מידה, גם אם אני אבשל אותו מאתמול, אז לכתחילה, אין יותר לבשל אותו לכתחילה ביום טוב. צריך לעשות את זה מערב יום טוב. נביא כמה דוגמאות לזה. אבל, אלתרבי אבל כותב באמת, שאם האדם לא הכין את אותם שהם לא מפיקים טעם, הם טובים גם אם היה לבשל אותם מאתמול, כן? אבל הוא לא הכין אותם. הוא היה צריך להכין אותם מאתמול, אבל הוא לא הכין אותם. אז בדיעבד, אפשר גם בשבת, אפשר גם ביום טוב, אפשר גם ביום טוב עצמו לבשל אותה, אפילו שלכתחילה הוא היה צריך להכין אותה מאתמול, אבל אז הוא צריך לעשות איזשהו שינוי. הוא צריך לעשות איזשהו שינוי, לחתוך את זה יותר גדול, או הוא צריך לעשות איזשהו שינוי מהדרך שהוא עושה בחול. למשל, נביא דוגמאות. כן, ביצים מפיגים טעם. ביצה שהתבשלה אתמול זה לא כמו ביצה שהתבשלה היום. שניצל, בשר, כל הבשרים, אז הם טובים רק כשבישלו אותם באותו יום. בשר מאתמול זה לא כמו, בשר יבש בוודאי שזה ככה, בשר צלי. בשר עם רוטב, אולי זה, אבל עדיין, בשרים נחשבים מפיגים טעם. בשר זה נחשב דבר שמפיג טעם, ולכן לכתחילה אפשר להשאיר את כל הבשרים ולבשל ביום טוב, בלי שום בעיה. אבל כל הדברים שהם טובים באותה מידה, גם אם נבשל אותם מאתמול והם לא מפיגים טעם, לכתחילה צריך לבשל אותם מערב יום טוב. שוב, הרבי כותב שזה מאותו טעם שהם אסרו חלק מהמלאכות. כן, מאותו טעם שאסרו דישה, שהאדם לא יתבטל לגמרי בשמחת יום טוב. מאותו טעם הם אמרו שאם האדם ישאיר את כל המאכלים ביום טוב, הוא יעשה את הסלטים, את הבשר, את הדגים, לחם, את הכל הוא יעשה ביום טוב. כי הרי הוא יושב בטל, זה יום שאין בו מלאכה. אז יוצא שבטל משמחת יום טוב. לכן הם אמרו שכדי שהאדם לא יתבטל משמחת יום טוב, ויתעסק בתורה ותפילה יותר, אז הם אמרו שמאכלים שאפשר להכין אותם מערב יום טוב, והם לא מפיגים טעם, הוא צריך להכין מערב יום טוב. אז ככה, סלט, כן, כל הגזר, כל הדברים שהם, שירקות בדרך כלל, הם לא מפיגים טעם, אם מבשלים אותם גם מאתמול. אז כל הדברים האלה צריך לעשות מערב יום טוב. שוב, אם האדם לא עשה את זה, אם הוא שכח, או לא הספיק, אז הוא יכול לעשות גם ביום טוב, לבשל אותם, אבל הוא צריך לבשל אותם בשינוי. ככה, כל המאכלים שאמרנו שאפשר לכתחילה לדחות אותם ליום טוב כי הם מפיגים טעם, לכאורה, יש פה שאלה, לכאורה היום יש מקרר, יש מקפיא, יש מקרר, אז אפשר לבשל הכל מערב יום טוב ולהקפיא או להכניס למקרר וזה כבר מפיג טעם. אז למה יצא? זו שאלה יפה, אבל למעשה אין בזה שום בעיה. זאת אומרת, לא מצריכים אותנו לעשות כל מיני פעולות כדי שהמאכל לא יפיג טעם. אם המאכל מצד עצמו מפיק טעם, אז אפילו היום שיש מקרר, אז הוא כבר פחות מפיק טעם, אז הוא לא כל כך מפיק טעם, זה עדיין נקרא מאכל שמפיק טעמו, ולכן מותר להתחיל לבשל אותו ביום טוב, ולא צריכים לעשות פעולות, להכניס למקרר, ואין צורך. כל מאכל שהוא מפיק טעם, אז אפילו שעל ידי הכנסה למקרר, אז הטעם לא יעבור, לא יצריכו את האדם לעשות את הפעולה הזאת של מקרר ומקפיא, לא מתחשבים בזה. אם ביצה מצד עצמה מפיגה טעם, אז אפילו שבמקרר היא נשמרת, לא צריכים לעשות את זה. אפשר להתחיל לבשל ביום טוב. אנחנו כאילו שאין מקרר, לא מתחשבים במקרר. ההלכה לא מתחשבת בזה. כן. הגזרה הייתה במאכל עצמו, האם המאכל מפיק טעם או לא? לא משנה אם טכנית אתה יכול למצוא פתרונות. זה לא חשוב, אם המאכל עצמו מפיק טעם, אז חזר לא יצריכו אותך לבשל איזה ברב יום טוב. למשל, סלט חצילים, לעשות חציל על האש, כן? לכאורה, חציל על האש, מערבבים, זה באותה מידה טוב אם נכין מאתמול, לא חייבים להכין את זה בדיוק באותו יום. זה לכאורה נקרא מאכל שלא מפיק טעם. אז חציל על האש, שמערבבים, לכתחילה צריך לעשות מערב יום טוב. אסור לעשות את זה ביום טוב לכתחילה. רק אם האדם היה אנוס, או שהוא לא יכל, אז, או שהוא שכח, אז הוא יכול להכין ביום טוב. גם זה בשינוי הוא צריך לעשות. שמה? אתה שואל שאלה מאוד יפה. לכאורה... טוב, הוא שואל שאלה מאוד יפה. יש בזה באמת דיון באנטרה ויש לו דצחן על זה. הוא שואל שאלה כזאת, מה אנחנו אומרים? שכל מאכל שאפשר להכין מערב יום טוב, והוא לא מפיק טעם, אז צריך להכין מערב יום טוב. ואסור להכין ביום טוב. ואם אתה מכין את זה ביום טוב, צריך לשנות ו... מה הדין במאכל שבערב יום טוב אני לא יכול להכין אותו? מסיבה כלשהי, אני לא בבית, או שהמאכל לא היה לפניי. אבל אני יכול להכין אותו כמה ימים לפני כן. אז זה גם כן נקרא אפשר להכינו מערב יום טוב? שלכתחילה אני צריך לעשות ככה באמת? או שלא. או שלהכין מערב יום טוב, הכוונה היא רק מערב יום טוב ממש. אבל אם אני לא יכול ממש בערב יום טוב, אז לא יצריכו אותי להכין כמה ימים מראש. זה עד כדי גם לא יצריכו אותי. זאת השאלה. אז כן, עוגה למשל, היא לא מפיגה טעם. עוגה מאתמול היא טובה, כן, עוגת מזרון. היא טובה, גם מכין אותה אתמול, אז באותה מידה היא טובה גם היום. אז עוגה למשל, אז אני צריך להכין גם כמה ימים מראש, אם אני לא יכול להכין בערב יום טוב ממש? זאת השאלה. טוב, יש קוטר סמסם של אלתרבה. אלתרבה לא מדבר ישירות על השאלה הזאת. אלתרבה מדבר על מכשירי אוכל נפש. אנחנו נגיע גם לסוגיה של מכשירים. מה זה נקרא מכשירים? תרף נראה, אבל... הכלל במכשירי אוכל נפש, כל דבר שזה לא אוכל נפש בעצמו, זה רק מכשיר לאוכל נפש. כמו ליישר שיפוד, אחת מהדוגמאות שאתה מביא, או להשחיל סכין. כן, אני צריך את הסכין כדי להכין אוכל, אבל זה לא עבודה באוכל עצמו, זה לא תיקון המאכל עצמו, אלא זה תיקון מכשיר כדי לתקן את האוכל. זה נקרא מכשיר לאוכל נפש. הכלל במכשיר לאוכל נפש, שאם אפשר לעשותם מערב יום טוב, צריך לעשותם מערב יום טוב, ואסור לעשותם ביום טוב. אבל אם אי אפשר לעשותם מערב יום טוב, אז אפשר לעשותם ביום טוב עצמו, למרות שזה רק מכשירים, כן? עכשיו יש, בקודרסת הנה, תראה בקודם, שמכשירים כאלה שבערב יום טוב עצמו אי אפשר להכין אותם, מאיזה סיבה שלא תהיה, כי המכשירים לא לפניי או שהם לא בבית, ואני צריך להכין אותם כמה ימים מראש, אומר לה, תראה בזה, גם כן נקרא אפשר לעשותם מערב יום טוב. ככה תראה בקודם, זאת אומרת, צריך להכין אותם כמה ימים מראש. זאת אומרת, זה מה שמפורש במגע למכשירים, ולכן יהיה אסור להכין אותם ביום טוב. שנייה. אבל השאלה שלכם, מה שאתה שואל, זה לא על מכשיר האוכל נפש, זה על אוכל נפש עצמו. זה על הכנת המאכל עצמו, לא על המכשירים שלו. ופה יש מקום גדול לחלק, וככה באמת בנית גבריאל, וככה רוב הפוסקים אומרים, וככה גם משמע באתרי ובכמה מקומות, שלגבי אוכל נפש עצמו, לא המכשירים, לגבי אוכל נפש, כל מה שהצריכו אותי לעשות את האוכל נפש לפני יום טוב, זה רק לפני יום טוב, בערב יום טוב ממש. אבל לעשות את האוכל עצמו כמה ימים מראש, עד כדי כך לא הדריכו אותי. לכן באמת, לכאורה, הערה נכונה, לכאורה השנה, הרי שבועס יוצא ביום ראשון. זאת אומרת, בשבת, זאת אומרת, ערב יום טוב ממש, אי אפשר להכין כלום, אי אפשר להכין שום דבר בשבת, זה רק להכין כמה ימים מראש. לכאורה, לפי זה, השנה באמת, אז אפשר לעשות את כל המאכלים ביום טוב ואפילו לכתחילה, ולא צריכים לעשות מאכלים כמה ימים מראש. ככה זה, ככה יצא באמת. כך יצא, כך גם מביא בנית הגמרין וכמה פוסקים. אז כך זה יצא באמת, זו שאלה נכונה. אז יוצא ככה, אז מה שאמרנו באמת, שכל מאכל שאפשר להכין אותו בערב יום טוב והוא לא מפיק טעם, הוא אותו טעם בדיוק אם יכין אותו בערב, אז צריכים להכין אותו בערב יום טוב, אז זה דווקא בשנה רגילה, כן, לא כמו השנה, בשנה רגילה שאתה יכול להכין את זה בערב יום טוב ממש. אבל להגיד שבגלל זה אתה צריך להכין כמה ימים מראש, עד כדי כך לא יטריפו אותך. ובאמת השנה, ככה זה יוצא, השנה באמת יהיה מותר להכין כמעט את כל המאכלים. חוץ ממה, יש מאכל שגם השנה אסור להכין אותו ביום טוב, אפילו שבערב יום טוב ממש אתה לא יכול להכין אותו. וזה, פה יש חידוש של הרבי בסעיף A, בתו צדיקי סעיף A, זה יסבור. אתה רבה אומר, יש מאכלים, עד עכשיו דיברנו על שני סוגי מאכלים, על מאכלים שהם מפיגים טעם, כמו ביצה, בשר, שזה מפיג טעם, בשר מאתמול זה לא כמו בשר מהיום, ואז המאכלים האלה, אתה יכול להכין אותם לכתחילה ביום טוב, זה רמה אחת. מאכלים שלא מפיגים טעם, כן? כלומר שהם טובים מאתמול כמו היום, כמו סלט מבושל, אז צריכים להכין אותם בערב יום טוב, ככה אמרנו. אומר לה, תראה, יש רמה שלישית. יש מאכלים שיותר טובים מאתמול. זאת אומרת, לא רק שאם תכין אותם אתמול, אז אין הבדל בין אתמול להיום, אלא הם יותר טובים כשמכינים אותם מאתמול. כמו, למשל, פירות. לעשות קומפוט של פירות. לבשל פירות. הרי פירות, הקומפוט יותר קולט את הטעם, למחרת, זאת אומרת, הקומפוט אחרי יום הוא יותר משובח, הוא יותר קולט את הטעם. ביום הראשון זה עדיין, המים עדיין לא ממש סמיכים ולא קלטו את הטעם של הפירות בצורה טובה, אבל אחרי יום זה יותר קולט את הטעם, כך רואים. אז קומפוט של פירות זה נקרא דבר שמערב יום טוב עוד יותר טוב אפילו, כן? המאחר הזה זה עוד יותר טוב מערב יום טוב. אז מאכל כזה אומר לאלתר רבי שחייבים להכין לערב יום טוב ואין היתר להכין אותו ביום טוב, אין היתר להכין אותו ביום טוב, אפילו בשינוי. איך לאלתר רבי כותב? באמת קשה למצוא כמעט דוגמאות. אלתר רבי, הדוגמה שאלתר רבי מביא זה את הדוגמה של הפירות היבשים, קומפוט שעושים עם פירות יבשים, או נראה לי זה הדוגמה היחידה כמעט. קשה למצוא מאכלים שהם יותר טובים מאתמול לבשל אותם. רוב המאכלים צריכים לבשל באותו יום, ואם לא אז מפיק דם. ויש מאכלים שטובים באותה מידה, אם תכין גם מאתמול. אבל למצוא מאכל כזה שהוא יותר טוב מאתמול, זה כבר קשה למצוא. אבל אם באמת יש מאכל כזה שיותר טוב להכין אותו מאתמול, אתה חייב להכין אותו מאתמול, ככה אלתר רבי כותב. אז זה צריך לדעת, אם מישהו ימצא עוד מאכל כזה, צריך פשוט לעבור מאכל מאכל, לראות.
חמוצים.
כן, חמוצים זה לא עניין של בישול, זה יותר עניין של כבישה. לכבוש אותם. כן. גם מושלים אותם, נכון, אז אם ככה, אז דוגמה יפה, אם ככה, אז גם כן. אז זה דבר שטוב יותר מאתמול אפילו, כן? אז לכאורה, את הדבר הזה בוודאי שיצטרכו להכין מאתמול. טוב, אנחנו דיברנו על כללים יותר, נרד יותר לסוג של מאכלים ונפרט לפרטים, ואז גם הכללים יבנו יותר טוב על ידי הדוגמאות.
זה אתמול, זה עדיין לא שלשום.
זה מה? אתה אומר יפה, אתה אומר שגם קומפוט הוא יותר טוב מאתמול, אבל משלשום זה כבר לא כל כך טוב. זה מתחיל להתקלקל כאילו. באמת יש, אני בגבריאל מפורש אומר את מה שאתה אומר, למרות שיש חולקים על זה, הוא אומר שגם לפי אלתר רבי, כמו השנה, שיוצא ביום ראשון, ומערב יום טוב אי אפשר להכין את זה, אז הוא אומר שאלתר רבי אומר שקומפוט, שהוא טוב מאתמול יותר, אז רק מאתמול. אבל משלשום, להגיד שקומפוט יותר טוב משלשום, זה לא מסתבר. הוא אומר שגם לפי אלתר רבי, ככה הוא בנית גבריאל בפרק ב', בחלק א', אם אתה סיימת בנית גבריאל בפרק ב', בחלק א', פרק ב', אז הוא מביא את אלתר רבי והוא מביא את הדין של הקומפוט שאמרנו, והוא מביא גם את התוספת שאתה אומר. שלהגיד שלפי אלתר רבי צריך להכין את זה יומיים מראש, קומפוט גם כן מתקלקל אחרי יומיים. זאת אומרת, קומפוט, באותו יום הוא לא הכי טוב, למחרת הוא ממש כאילו מקבל טעם טוב, אחרי יומיים זה כבר מתחיל לאבד את הטעם. אז ככה רומת את הסברה הזאת. אבל לכתחילה באמת, מי שרוצה יכול לסמוך על זה כמובן, לכתחילה כדאי להכין קומפוט לפני כן, באמצע השבוע. זה סברה כזאת שהיא לא ממש מוחלטת, אז לכן לא אמרתי את זה במוחלט. אבל יש את הסברה שלך בעצם. אז אני אומר, כל המאכלים שלא מפיגים טעם בגלל ששומרים אותם במקרר, אבל אם הם לא היו במקרר, אז הם כן היו מפיגים טעם, אז לא צריך לשים אותם במקרר בשביל זה. אתה יכול לבשל אותם ביום טוב. לא צריך לבשל אותם בערב יום טוב ולשים אותם במקרר. טוב, אני באמת אביא דוגמה, אם באמת מאכל לא נשמר בלי מקרר, אז זה נקרא מפיק טעם. כל מאכל שבלי המקרר זה לא נשמר, זה נקרא מאכל שמפיק טעמו, ומותר לבשל אותו ביום טוב. טוב, יש, ככה, למעשה, מים, לבשל מים. לבשל מים, הרי מים לא מפיקים טעם. לפי הכללים שאמרנו, אז לכאורה, היה צריך להרתיח מים מערב יום טוב, ולשמור את זה ככה על הפלטה, על האש, שתישאר חמה. מה היתר לבשל מים ביום טוב? לכאורה, לפי הכללים שאמרנו. ובשולחן ערוך כתוב מפורש שמותר לבשל מים, ולכתחילה, אז אין שום בעיה. הרי מים לא מפיקים טעם, אז איך אפשר לבשל מים לכתחילה ביום טוב? אז כתוב בשולחן ערוך, זה אחד מההסברים, התרב גם כן מתיר לבשל מים ביום טוב לכתחילה אפילו. לפי הכללים שאמרנו, לכאורה זה קשה, הרי מים לא מפיקים טעם. אז התשובה היא, ומפה יש יסוד מאוד גדול לכל הדין הזה. נכון שאני יכול לחמם את המים מערב יום טוב, ולהניח את זה על הפלטה, ושזה ישמור חום, אבל אז אני צריך להרבות בהוצאות. כן, בזמן חז"ל זה היה עצים, אני צריך להרבות בעצים, כדי שיהיה מספיק אש עד הבוקר, היום זה להשאיר גז או פלטה, אז זאת אומרת, אני צריך להוציא הוצאות על זה. כל דבר שצריך יותר הוצאות להוציא על זה, כדי שזה ישמור על עצמו, אז זה לא נקרא אפשר להכינו מערב יום טוב. כך כתוב בהלכה. כיוון שנשמור על המים חמים עד הבוקר של יום טוב ועד היום, אז אני אצטרך להוציא עוד הוצאות נוספות, אז זה לא נקרא אפשר להכינו מערב יום טוב. אפשר להכינו מערב יום טוב זה אם אני יכול להכין מערב יום טוב, ולשמור את זה ככה בלי הוצאות מיותרות. אבל אם אני צריך להוציא הוצאות מיותרות ולהשאיר את הגז או את החשמל, אז זה לא נקרא אפשר להכינו מערב יום טוב, ולכן מים אפשר לכתחילה לבשל ביום טוב, כדי שלאדם לא יהיה הוצאות מיותרות כדי לשמור על מים חמים מערב יום טוב. כך כתוב, אז מפה באמת רואים יסוד שכל הדין הזה, שכל דבר שאפשר להכינו מערב יום טוב צריך להכין, זה דווקא מתי שאני לא צריך להוציא הוצאות על זה. אבל אם אני צריך להוציא הוצאות, אם זה כרוך בטרחי יתרה או בהוצאות מרובות, אז לא יטריחו אותי עד כדי כך. רק אם אני בקלות יכול לעשות את זה, אבל אם זה טרחה מרובה או הוצאות, לא צריך לעשות את זה מערב יום טוב. בלי קשר מותר, כיבוי ביום טוב, בדרך כשאני ממלא את הקדרה והמים גולשים, זה מותר, גרם כיבוי מותר ביום טוב. אבל אגב, זה הכל, אלה שלא משתמשים בחגז, כן, הרי החגז מכבה אוטומטית, אין בזה שום בעיה, אבל אלה שלא משתמשים בחגז, אז איך מכבים את האש ביום טוב? אז העיצה שכולם היו משתמשים איתה תמיד, היו מביאים סיר של מים, ממלאים את המים, ושמים על הנקודת גז שדולקת, וכשהמים רותחים, אז הם גולשים ומחבים את הזה. אז צריך לדעת שמותר לה, זה נקרא גרם כיבוי. כן, אני גורם, לא כיביתי בידיים. גרמתי לכיבוי. גרם כיבוי זה איסור דרבנן. ולצורך הפסד, וזה, התירו, אבל מתי התירו את זה? התירו מתי שאני משתמש במים. זאת אומרת, אני מחמם, אני מבשל את המים הרי, נכון? אז זאת אומרת שאני צריך להשתמש במים האלה. זאת אומרת, אסור לעשות את זה ואז לשפוך את המים וזהו. אם אני עושה את זה, אני צריך להשתמש במים. לפחות, אם לא בשביל להשתמש ממש לשתות, לפחות כדי לשפוך על הכלים. יש כלים בכיור, אז אני רוצה שקצת שהלכלוך שיש עליהם קצת יהיה רך, אז אני לוקח את המים האלה ואני שופך על הכלים בכיור, כדי שהלכלוך לא יתקשה. זה גם כן נקרא צורך, כן? אז מותר לחמם מים לצורך שטיפת כלים. התרם מפורש כותב את זה. התרם מפורש כותב, בסימן תקופיות, שלשטוף כלים, כמה שהבישול הותר לצורך הנפש, אז זה הותר גם שלא לצורך הנפש. למשל, לשטוף כלים, כשלחמם מים לשטוף כלים, מותר לעשות את זה. אז לכן, כשאני מחבל את הנקודת גז בצורה הזאת, אני צריך להשתמש במים. כי אחרת, אז זה חימן. טוב, ניכנס יותר לפרטים של המנחות. אמרנו ככה, שכל מנחה, כל מנחה, שרגילות לעשות אותה בצורה, בכמות גדולה, אז אסור לעשות אותה ביום טוב, אפילו בכמות קטנה. למשל, דש, כן, סוחט. אסור לסחוט ביום טוב שום פרי. גם לא תפוזים וגם, כי דישה זה מלאכה שעושים אותה בכמות גדולות. בזמן חז"ל לא היו סוחטים בכמות קטנה. אגב, היום כן סוחטים בכמות קטנות. היום מי שסוחט בבית שלו, זה בדרך כלל הוא סוחט בכמות קטנות. אבל אף אחד מהפוסקים לא מתיר את זה. זאת אומרת, אין היום שום פוסק שמתיר להלכה לשחות ביום טוב פירות. לא מתירים את זה. כנראה הסיבה היא, כי בזמן חז"ל לא הייתה מציאות הזאת שהיו סוחטים בכמות קטנות. כל הסחיטות שהיו, רוב הסחיטות שהיו, זה בכמות גדולות. אז למרות שהמציאות השתנתה היום, אבל זה כלל שגזרה שנגזרה בימי חז"ל, אז צריכים לבטל אותה. מי שיכול לבטל אותה זה רק בית דין אחר. יש כלל, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובבניין. אז כיוון שעדיין אין לנו סנהדרין, סנהדרין הם אלה שגזרו את זה, אז כשישבו סנהדרין בעזרת השם בבניין בית המקדש השלישי, אז הם יוכלו לבטל את הגזרה הזאת, אבל אין בכוחם לבטל את הגזרה הזאת. אז לכן, כיוון שגזרו שלא לשחות, גזרו במוחלט שלא לשחות, לא לדוש ביום טוב ולא לשחות ביום טוב, אז גם היום אסור לשחות, סחיטה אסורה אפילו לצורת לנפש. אבל בורר, ברירה, בורר, הבורר, יש מצבים שמותר לברור ביום טוב. למשל, בשבת אנחנו יודעים שכדי לברור צריך להקפיד על שלוש תנאים. כן? כדי שיהיה מותר לברור בשבת, ככה זה צריך להיות, כן? הסימן נקרא א' י' ל' אוכל, יד, לאלתר. זאת אומרת, צריכים לברור ביד ולא בכלי. זאת אומרת, כלי שמיוחד לברירה, במסננת, כן? אסור להשתמש בשבת. אפילו שאתה מוציא את האוכל. כן, ניתן דוגמה. אסור בשבת לקחת תרווד כזה, כף, עם כף מחוררת, מסננת, ולהוציא תירס מהמים. נכון, אני מוציא את האוכל, אבל אני עושה את זה עם כלי שמיוחד לברירה. אז אסור לעשות את זה בשבת. שון, אין שום בעיה להוציא עם כף, אתה מוציא את הכל. כף, להוציא שון בכף מחוררת, אם הכוונה שלך זה להפריט את הנוזל מהמוצק, אז זה אסור. אתה משתמש, אתה עושה ברירה בכלי שמיועד לזה, שמיועד להפריט, לסנן. אבל אם אתה לוקח את המסננת הזאת, את הכף הזאת, כי פשוט אין כאן כף אחרת, אתה רוצה להוציא את הצ'ון, אתה לא בא לברור, אתה רוצה פשוט להוציא את הצ'ון. לא פתח לך שהכל יצא. פשוט, מה לעשות? בגלל שיש בחורים, אז נשפח קצת מאחורים. אז זה לא נקרא בורר, אין בזה איסור. באמת, שאלה, אולי מצב מרית עין, אסור לעשות את זה, מי שרואה אותך משתמש בזה, אז אולי הוא ילמד מזה ליתר, אז... אבל עקרונית, אם אין כוונתך לברור, אז אתה רק מוציא, אתה משתמש עם זה כאילו זה לכאורה מותר לי לעשות את זה, אבל באמת, באמת, מצד מרית העין, יהיה אסור לעשות את זה גם בשבת. אבל אם כוונתך לברור, אתה רוצה להוציא את התירס, אתה רוצה להוציא את התירס מהמים, אסור לך להוציא עם הכף הזאת בשבת. אתה צריך להוציא דווקא ביד. מה הכוונה ביד? לא ביד ממש. הכוונה לקחת כפית או מזלג, שזה לא כלי שמיועד לברירה. מזלג וכך, נכון שאפשר לברור איתם, גם מזלג. מזלג, אפשר להפריד את המוצק מהנוזל על ידי מזלג, אבל מזלג זה לא כלי של ברירה, זה כלי של אכילה. זה כמו היד האריכתא שלי. זה לא נעים לגעת באוכל עם היד, אני עושה את זה עם מזלג. אז זה כמו חלק מהיד שלי, זה לא כלי שעושים את זה בשביל ברירה, עושים את זה בשביל אכילה בעצם, כדי להכניס לפה. אז בשבת זה מה שאני צריך לעשות, להוציא את התירס מהמים עם כף או עם מזלג. וצריך גם להוציא את האוכל מהפסולת, ולא את הפסולת מהאוכל. כן, זה הכל בשבת. למשל, יש לי כאן אגוזים מפוצחים. יש כאן תערובת של קליפות אגוזים ואגוזים ככה. אז בשבת, אסור לי להוציא את הקליפות מתוך האגוזים. אסור לי לזרוק את הקליפות. אני צריך להוציא את האגוזים. אני צריך להוציא את האוכל מתוך הפסולת. ואני צריך לעשות את זה ביד, ואני צריך לעשות את זה לאלתר. כאילו, לצורך האכילה המיידית, או לאותה סעודה שהוא מייסב בה, אבל לא מסעודה לסעודה אחרת. כן, זה שלושה תנאים שצריך להקפיד בשבת. מה הדין ביום טוב? אז ככה, ביום טוב, אלתר רבי כותב, אם נסכם, זה למעשה כמה וכמה הלכות באלתר רבי, הסיכום שלהם הוא כזה. לפי מה שכתוב באלתר רבי, אז ככה, בכלי אסור לברור גם ביום טוב. זאת אומרת ככה, בכלי שמיועד לברירה, ומיועד לברירה בכמויות גדולות, כמו מסננת גדולה, שבעוררים או נפה, שבעוררים קמח לזמן מרובה, אז בכלים שבוררים כמויות גדולות, זה אסור גם ביום טוב, בכלי. אבל בכלי שמיועד לברירה, אבל הוא כלי קטן שבוררים איתו רק לצורך אותה סעודה, אין בעיה אפילו ביום טוב. וביד אין בעיה אפילו פסולת מתוך אוכל. זאת אומרת, כל מה שאסור ביום טוב בבורר, מה שנשאר לנו, האיסור שנשאר לנו ביום טוב בבורר, זה רק שלא לברור בכלי גדול, כמויות גדולות.
למה עדיף לברור מה
אבל אם אני בורר בכלי של ברירה, אבל הוא קטן, כמו איש מסננת קטנה כזאת שמלבישים על הכוס, אפשר לברור את הכל, מסננת קטנה, או אפילו הקרבן הזה, כדי להוציא את האוכל ולסנן אותו, או להוציא את הטירס מהמים, אין בעיה אפילו בכלי. למה? כי זה כלי, זה כלי שנועד לברירה של אותה סעודה, לא בורים זה כמות גדולות. זה לא כמו נפה של קמח שמנפים בגרם 2-3 קילו ושומרים. כן, נפה אסור להשתמש בה ביום טוב. אבל לברור בכלי קטן שמיועד לצורך אותה סעודה, זה מותר ביום טוב. עכשיו, למה בעצם? אז התרבי אומר, כי כמו ש... הרי מאיפה התחלנו? זה היסוד. תמיד צריך לזכור את היסוד. בעצם מהתורה הכל מותר לצורך הנפש. רק חכמים אמרו שכל מלאכה שדרך לעשות אותה בכמויות גדולות, אז אל תעשה אותה ביום טוב. בסדר, נו, אז בורר בכלי גדול שדרך לעשות בכמויות גדולות, אל תעשה. אבל בכמויות קטנות, מעולם חזר לא גזרו על זה. ככה אל תרבי טוען. אם אתה עושה בכמות קטנה, זאת אומרת, כך, שימו לב, סוחט, הרי לא איתרנו אפילו בכמות קטנה. מה שאני כן בורר, בכמות קטנה כן מכירים. למה? שאלה יפה. ההסבר הוא כזה, כי בזמן חז"ל בורר גם כן היה דרך לעשות חלק בכמות גדולה, אבל היו גם בוררים גם בכמות קטנות, וזה היה הדרך של הברירה. מה שאין כן בסחיטה, רוב סחיטה שלהם, ככה תרם כותב, הייתה תמיד רק בכמות גדולות. זה שהיו לפעמים עושים בכמות קטנות, זה עדיין לא הופך את זה לדרך המלאכה. זה לא היה דרך המלאכה של הסוחט. הסוחט תמיד היה בכמות גדולות, או רוב דרכו היה בכמות גדולות. אז כיוון שרוב דרכו של הסוחט היה בכמויות גדולות, אז חכמים גזרו על זה שלא לעשות את זה בכלל. לא לעשות סחיטה בכלל ביום טוב. מה שאין כן בורר, כיוון שגם בזמן חז"ל היה דרכם גם בכמויות גדולות וגם בכמויות קטנות, אז על הברירה בכמות גדולה גזרו, אבל על הברירה בכמות קטנה לא גזרו. ולכן בכמות קטנה אפשר לברור גם היום. ואפשר לברור אפילו פסולת מתוך אוכל. למשל, יש לי אגוזים וקליפות אגוזים ואגוזים מעורבבים, אז ביום טוב אני לא צריך להקפיד להוציא דווקא את האוכל. אני יכול גם לזרוק את הקליפה, להוציא את הקליפות מהתערובת, אני גם כן יכול. אין בזה בעיה. לא בשבת. לא, בוודאי שלא. ביום טוב, אני מדבר פה על יום טוב. כמות גדולה, הכוונה לא, שזה לא לצורך אותו יום. לצורך כל השבוע. או. יש פה שאלה, שאלה יפה, האמת היא, הקליפה הרי מוקצה. איך אפשר בכלל לגעת בה? הרי מוקצה, אגב, מוקצה ביום טוב, יותר חמור. הקליפה מוקצה, כל עוד שהיא, התשובה היא, הקליפה היא מוקצה, כשהיא עומדת כבר לבד, אז באמת היא נהיית מוקצה. כל עוד שהיא נמצאת עם ה... כל עוד שהיא נמצאת עם האגוז, היא תפלה אליו. היא תפלה והיא בטלה אליו. ואפשר גם להוציא את הקליפה. אם באמת היא עומדת בנפרד כבר, למשל, טוב, אם כבר נגעו בזה, צריך באמת להזהיר. מאוד מצוי, ביום טוב, שמפצחים דברים ונמצאים ככה לשולחנות ו... איסור מוקצה ביום טוב יותר חמור משבת. הסיבה היא כי שבת, הרי כל המלאכות אסורות. גם מלאכת אוכל נפש אסורה. אז חכמים לא עשו חומרה במוקצה, אבל יום טוב שמלאכת אוכל נפש מותרת, אז חכמים חששו שבגלל ההיתר של האוכל נפש, אז אנשים יבואו להקל באיסורי יום טוב, אז הם גזרו יותר במוקצה. הם יותר הרחיקו את האדם ואסרו יותר מוקצה. למשל, איפה רואים את זה? נגיע גם לטיפות. להלוך, יש כאן כמה דברים שבאמת, ממש למייסה, שנתקלים בזה ביום טוב הכי הרבה. למשל, עצמות שהתפרקו מהבשר. עצמות שהתפרקו מהבשר, עצמות של עוף, או... אז הם נקראים נולד. למה נקראים נולד? כי לפני כן, לפני שהתפרקו מהבשר, הם היו מאכל אדם. האדם היה יכול לאכול אותם. אבל עכשיו, אחרי שהתפרקו, אז זה נקרא מאכל בהמה. אז כמה שזה השתנה ממאכל אדם למאכל בהמה, אז זה נקרא נולד, לפי רבי יהודה. ככה רבי יהודה בגמרא, ככה טוען שזה נקרא נולד. רבי שמעון חולק עליו. רבי שמעון אומר, כיוון שהעצם הייתה קיימת בעולם, היא לא נולדה, זה לא כמו ביצה שנולדה, או מים שהיו בענן ועכשיו ירד הגשם, או מים של מזגן, שהם נתהוו בשבת, הם נולדו בשבת בכלל, הם לפני כן לא היו בעולם. אז קליפות, העצמות היו בעולם, רק שלפני כן היו מאכל אדם, ועכשיו הם נשתנו להיות מאכל בהמה. אז זה לא נקרא נולד. נולד שהיה בעולם, רק השימוש שלו השתנה, אז זה לא נקרא נולד. כך טוען רב שימן. נו, להלוך איך פוסקים? אז בשבס, להלוך שפוסקים כמו רב שימן. שהדבר הזה, כל עוד שזה מאכל בהמה, זה שזה השתנה מאכל בהמה למאכל בהמה, זה לא נקרא נולד. זה מותר בשבת. מותר לדלת על עצמות שעוברות למאכל בהמה בשבת, אין לזה שום בעיה. אבל ביום טוב, אני לא חכה רבי יהודה, ביום טוב פוסקים כמו רבי יהודה, שגם נולד שהיה בעולם, רק שנולד לך בו שימוש חדש, שבקודם הוא היה מאכל אדם ועכשיו הוא הפך למאכל בהמה, זה נקרא נולד, ואסור לטלטל אותו. כך פוסקים ביום טוב. אז אם ככה, אז נו, אז איך אנחנו מטלטלים? כשמפצחים קליפות של אגוזים, זה עוד יותר חמור, זה בכלל לא ראו גם למאכל בהמה, זה בוודאי נולד. זאת אומרת, בוודאי שזה מוקצה. היו, כמעט גופו אפילו, לא היה באיזשהו שום שימוש. כן, אחרי שהקליפה נפרדה מהפרי, אני מדבר. או אפילו עצמות, שהם באמת הפכו למאכל בהמה עכשיו, וזה נחשב נולד. ופוסקים כמו רבי יהודה ביום טוב, שזה נחשב נולד. אז מה עושים? אז איך מטלטלים את זה אחר כך? אז ההיתר הידוע זה ההיתר של גרף של ראי. יש כלל שדבר שהוא מסריח, הוא מאוס, וזה נמצא במקום ישיבתו של האדם, איפה שאדם אוכל, או איפה שזה הסלון שלו, איפה שהאורחים נכנסים, אז הוא יכול לסלק את הגרף הזה ולהוציא אותו לפח. כי זה נקרא דין של גרף של ראי. למשל, פח זבל, כן? פח זבל, אם זה נמצא במקום שמפריע לנו, הפח מלא והוא מסריח, וזה נמצא בחדר שמשתמשים איתו תדיר, ליד הסלון או במטבח שנכנסים לזה הרבה, אז מותר להוריד את הפח. אבל אם זה נמצא בחדר צדדי, הפח נמצא, לא יודע, בחדר הכביסה או ככה במרפסת הצדדית, שאני בכלל לא נכנס אליה. אין שום היתר להוריד את זה. כי ההיתר של גרף של רי שמותר לסלק אותו, זאת אומרת כל דבר מאוס שמותר לך לסלק אותו למרות שהוא מוקצה, זה דווקא כשזה נמצא במקום הישיבה של האדם, או במקום האוכל שלו, או במקום הסלון, או דברים כאלה, שזה ממש מפריע. אבל אם זה לא מפריע, זה בחדר צדדי, אסור לך להוריד את הפח. אז גם הקליפות, אם נחזור לקליפות ולעצמות שהתפרקו, אז בגלל שהם מאוסים, אז אפשר להוציא אותם מדין גרף של רי. זה ההיתר בעצם, להוציא אותם. ולכן זה דווקא מתי שזה נמצא במקום שמפריע לי באמת. אבל אם השולחן שאכלתי עליו נמצא במקום הצדדי, לא מפריע לי שהוא יישאר ככה, אסור לי באמת לטלטל את הדברים האלה בשמה, אין שום יותר לטלטל את זה, זה מוקצה ביום טוב. שוב, גם אם זה לא מסריח כי זה נמצא, אבל זה לא יפה שזה יהיה מונח שם ככה, אז זה גם כן נקרא צורך יום טוב. כן, האישה לא רוצה שהשולחן נראה ככה, נכון שזה בצד ואפשר להשתמש בסלון גדול בלי הנדרה ואפשר להשתמש בחלקים האחרים של הסלון, אבל זה לא יפה שזה מונח ככה, זה גם כן נקרא צורך שאפשר להוציא בגלל זה. אבל אם זה לא ככה, אם אכלו בחוץ, במרפסת, ואפשר לסדר את המרפסת אשר סליחה, אפשר לסדר את זה במוצאי יום טוב. אז אין שום יותר באמת לסדר את זה. אין יותר לסדר את זה ביום טוב. יש עוד דין שצריך באמת, זה מאוד מעשי, צריך לדעת, כשמורידים פח זבל ביום טוב, כשמותר להוריד פח זבל, כן? באחד מצדדי היתר, כן? כשזה נמצא במקום שזה מסריח וזה לא נעים ומרגישים את זה. אז ככה, כדאי, הכי טוב זה להוריד רק את השקית ולזרוק, ולא להוריד את הפח עצמו. למה? כי אז, כשמניחים את הפח וזורקים את השקית, אז אי אפשר להחזיק את הפח בחזרה ביד. הפח מוקצה מחמס מיוס, אז איך אתה מחזיר אותו בכלל? כאילו בבית, מהבית מותר להוציא אותו, כי זה דין של גרף של רי. אבל עכשיו, כשהנחת אותו על הרצפה, אז נו, אז איך אתה אוחז אותו ביד שוב פעם? מה, כי אתה לא רוצה שזה יגנב, אתה לא רוצה להשאיר את זה שם, אם זה אסור. מוקצה מחמס מיוס, אסור לטלטל לצורך הכלי. אז ככה, אז אם השקית מטפטפת פשוט ואתה חייב לקחת את זה, אז אין בעיה, אז תיקח את זה איתך, אבל תשתדל שלא להוריד את זה מהיד. פשוט תוציא את השקית ותחזיק ביד השנייה את הפח, תזרוק את השקית ותחזיר את הפח. זאת אומרת, הבעיה מתחילה אם אתה מניח את הפח, איך? אז אתה לא יכול להפעיל את זה אחר כך. אז צריך להקפיד על זה באמת, שאלה שלוקחים את הפח, שיואחזו את זה ביד, יש כלל, המוקצה, כל עוד שהוא בידו, מוליכו לכל מקום שירצה. אז כיוון שלקחת את זה ביתר, וזה ביד שלך, אז אתה יכול להחזיר את זה גם הביתה. אבל אם אתה מניח את זה מהיד, אז באיזה יתר אתה אוכל את זה שוב?
יש אנשים שאתם חתולים בבית, אני חושב עצמות של חתולים.
בנוגע לבורר, אלתר"ב כותב, ש... ככה, בנוגע לבורר אמרנו שמותר לברור גם פסולת מתוך האוכל ביום טוב. רק העיקר לא לברור בכלי כמויות גדולות. כן, בכלי שבוררים כמויות, זה אסור. אבל לברור בכלי כמות קטנה, או לברור ביד, אפילו פסולת מתוך האוכל, אין בעיה. לפי זה, אז קצת לא מור, יש הלכה בעל תרב, האמת היא שהסתירה הזאת נמצאת כבר בשולחן ערוך. השולחן ערוך כותב, במתח קפיות, שכיסם שנפל לתוך קמח, אסור לשלוף אותו, אסור להוציא את הכיסם מהקמח. זה בורר, זה פסולת מתוך האוכל. נו, אבל לפי הכללים שאמרנו, שאם זה ביד, אז מותר אפילו פסולת מתוך האוכל, אז מה הבעיה לברור כיסם מהקמח? והתרב גם כן מביא את האיסור הזה. אז התרב שם מוסיף הסבר. לפי ההסבר של התרב, אז יש פה עוד כלל בבורר, וכך נפסק להלכה, לפי התרב, צריך לדעת. התרב מסביר שמה הסיבה שאסור לברור כיסם מתוך הקמח? למרות שקודם התרנו ביד, התרנו אפילו פסולת מתוך האוכל, אז מה הבעיה? אומר אל תרבה שזה הכל, מתי התרנו לברור פסולת מתוך האוכל ביום טוב? כשזה סוג של מאכל, שאין דרך לברור ממנו כמויות גדולות. אבל אם דרך לברור מהמאכל הזה כמויות גדולות, כמו קמח, קמח בדרך כלל שהאישה מנפה קמח, אז היא מנפה כמה קילו, והיא שומרת את זה. לא מנפים קצת וכל פעם מחדש מנפים, לא עושים את זה, בדרך כלל מנפים כמות ושומרים. אז כמה שקמח, הרגילות לברור בכמויות גדולות, אז כל דבר, ככה זה יוצא, זה עוד כלל בבורר, כל דבר שרגילות לברור ממנו כמויות גדולות, אז זה אסור אפילו ביד פסולת מתוך האוכל, והדרך היחידה לברור בו ביום טוב, זה רק לפי הכללים שמותר לברור בשבת, רק אוכל מתוך פסולת, ביד ולאלתר. לפי זה, ככה, לפי זה, אורז. לברור, הרי מותר לבשל אורז, ביום טוב, כי אורז של אתמול, זה לא כמו של היום. האורז הרבה יותר טוב, משלים אותו היום, בוודאי. אז מותר לבשל אורז ביום טוב. לברור את האורז, בכלל, אורז, הרי היה אפשר לעשות את זה בערב יום טוב. זאת אומרת, לברור את הברירה, היה אפשר לעשות הרי בערב יום טוב. אז זה בוודאי שלכאורה, לפי אלתר רבי, חייבים לברור אורז בערב יום טוב. אין יותר לברור את זה ביום טוב, אם אתה לא בוררת בערב יום טוב. ולכאורה אורז גם הרי רגילים לברור בכמויות גדולות. אז לכאורה פסולת מתוך אוכל יהיה אסור לברור. זאת אומרת ככה, גם אדם, לכתחילה צריך לברור את האורז מערב יום טוב. גם אדם שלא ברר מערב יום טוב, והוא בא לברור ביום טוב, אז אסור לו לברור באורז, פסולת מתוך אוכל אסור לו לברור, אפילו שהוא עושה את זה ביד. כי זה בדיוק כמו המקרה של קמח. זה בדיוק כמו שאסור להוציא כיסם מהקמח, כי קמח זה מאכל שרגילים לברור בכמויות גדולות, אז גם אורז זה סוג של מאכל שרגילים לברור בכמויות גדולות. אז לכאורה יהיה מותר לברור את האורז, ככה, יהיה מותר, צריך לשים את האורז, לשפוך על הצלחת, ועל הצלחת גדולה, ולהוריד את האורז שטוב, את מה שלא טוב צריך להשאיר על הצלחת, ולא הפוך, ולא להוציא את מה שלא טוב. ככה יצטרכו לעשות לכאורה, לפי את הרגע הזה. לא. אתה רבי כותב שכל המלאכות שהיית צריך לעשות מערב יום טוב ואסרנו לעשות אותם ביום טוב, אז אפילו בשבילי אסור לעשות אותם. אז לכן בורר שהיה אפשר מערב יום טוב, אז אסור לעשות את זה בשינוי ביום טוב. אז לכן מותר רק בצורה שזה לא נקרא בורר. מתי? כשאתה עושה אוכל מתוך פסולת, כמו בשבת. אתה לוקח את מה שאתה רוצה, מתוך מה שאתה לא רוצה. מה, זה לא בורר בכלל, בסדר. אבל לעשות את המלאכה של בורר זה אסור, מתי שיכולת לעשות את זה מערב יום טוב.
גם בסלטים, מקודם אמרת שאפשר.
כן, סלטים, לחתוך סלטים, שוב, זה לא... לחתוך סלטים, אז הדין הוא כמו בשבת. הדין הוא כמו בשבת שסמוך לסעודה מותר. הרי לחתוך, יש בזה בעיה של מחתך, כן? של תוכן. לחתוך סלט דק דק, יש בזה בעיה של תוכן. כי ההגדרה של תוכן, תוכן זה לא רק לעשות קמח. תוכן זה גם כשאתה לוקח ככה, הרמב"ם מגדיר תוכן ככה. לקחת גוף אחד ולעשות אותו, להפריד אותו לגופים רבים. שאתה מחלק אותו, שאתה חותך אותו, אז זה גם כן נקרא תוכן. אבל סמוך לסעודה זה נקרא דרך אכילה. אז כמו שבשבת צריך לעשות את הסלטים סמוך לסעודה, גם ביום טוב צריך לעשות את סמוך לסעודה. או, לגבי תחינה של תבלינים, נניח של שום, או של פלפל, או של של כל הדברים, שאם לא נתחן אותם היום, אם נתחן אותם אתמול, אז הם מפגיעים. אין שום, שום תחום, שום טוב, זה שתוכנים אותו באותו היום, ומשתמשים בזה מיד. שום שתחון מאתמול, הוא קצת מאבד את הטעם שלו. אז, אז ככה, הדין הוא שהספרדים מתירים את זה, כל דבר שהבחינה שלו מאתמול, אז היא מפיגה טעם, אז הם מתירים את זה לכתחילה לתחון. הרמה אומר שבכל זאת, כמה שתוכן אסרנו, כי בחינה זה בדרך כלל, היו רגילים לעשות בכמות גדולות, אבל אם אתה עושה את זה ביום טוב, אתה צריך לעשות שינוי. הרמה מתיר את זה בשינוי, ככה אתה רק עושה. זאת אומרת ככה, מותר לתחון במגרדת אפילו, לקחת מגרדת ביום טוב ולתחון שום או פלפל או דברים כאלה שהם מפיגים טעם מאתמול, אם נתחן אותם מאתמול, אבל צריך לעשות שינוי לפי הרמה. צריך לתחון בשינוי. מה זאת בשינוי? אז השינוי שעושים זה הופכים את המגרדת. בדרך כלל מחזיקים את המגרדת מלמעלה למטה, תהפוך אותה. תהפוך אותה ותתחן ככה, בצורה הפוכה. אז בעצם האוכל ייפול לתוך המגרדת, ואחרי זה תהפוך ותוריק את המאכל מתוך המגרדת לכלי. צריך לתחון בשינוי, צריך לעשות הפוך. או למשל, תחינה במזלג, זה נקרא שינוי, ברור שזה נקרא שינוי. במזלג אתה יכול לרסק ולתחון הכל, כי זה נקרא שינוי. כי ביום חול אתה לא תוכן עם מזלג, אתה תוכן עם מגרדת. אבל אם אתה משתמש במגרדת, אז אתה צריך להפוך אותה. אתה צריך לעשות שינוי. זה לכאורה אסור, בגלל ששם אתה לא יכול לעשות שינוי. איזה שינוי תעשה שם? הרי כל מה שאנחנו מתירים במגרדת, זה רק כשאתה עושה שינוי. כי מגרדת זה כלי המיועד לכך. זה כלי שמיוחד לזה. אז אם אתה תוכן בכלי שמיוחד לזה, אתה צריך לעשות שינוי. כן, במזלג אמרנו לא צריך שינוי, כי מזלג עצמו זה שינוי. במגרדת, שזה כלי שמיוחד לתחינה, אז צריך שינוי, צריך להפוך את זה. עכשיו, בסלייסר, אז מה תעשה? איזה שינוי תעשה שם? לא יודע, שם אתה צריך כאילו לתחון כדרך, אז זה אסור. ביום טוב אסור לתחון כדרך. אבל, למשל, אחד מהדברים שעוצרים בשבת, אתם מסיימים, עוד כמה דברים מעשיים נביא ונסיים, למשל, אחד מהדברים שעוצרים בשבת, יש פוסקים שעושים את זה, וככה באמת ראוי להחמיר מי שיכול, מי שלא, מי שעושה את זה, אז יש לו אולי על מי לסמוך, אבל ראוי שלא להשתמש במקלף בשבת. כי מקלף, לפי הרבה פוסקים, זה כלי שמיועד לברירה, כי הוא בורר זה נקרא כלי שמיועד לברירה, ואסור להשתמש בו בשבת, מקלף. יש כאלה טענים שלא, שמקלף זה סך הכל סכין משוכללת, אבל זה לא כלי, זה כמו סכין שאתה... עשו ידית יותר נוחה לסכין, זה הכל. אבל זה סכין, מה, אסור לקלף עם סכין? אז זה סכין משוכללת. אבל יש כאלה שטוענים שלא, זה כלי של ברירה, יש כאלה שמחמירים בזה. ביום טוב אין מקום להחמיר בזה, ביום טוב אפשר להשתמש במקלף, לפי כל הדעות. ביום טוב זה לא נקרא בורר, עד כדי כך להחמיר ביום טוב, זה ממש כל הפוסקים מתירים את זה, אף אחד לא עושה את זה ביום טוב. טוב, יש עוד כמה דוגמאות, טוב, לא דיברנו בכלל בנוגע לרחיצה ושטיפת רצפה ועוד כמה דברים. טוב, נראה, אולי יש מקום. אולי יש מקום, לא, אי אפשר להיכנס, יש הרבה פרטים, צריך לפחות עוד רבע שעה, אבל עדיף לא להיכנס מראש מאשר... אבל צריך לדעת, הדברים ככה, הדברים שדיברנו עד עכשיו, הדברים שדיברנו, זה לא כל, בעצם מה שיצא לנו מהערב, לא כל המלאכות מותרות לצורך הנפש. המלאכות שרגילים לעשות בכמויות גדולות, אז אסור בכלל, אסור בכלל. ובזה אין את ההיתר של מפיק טעם. למשל, סוחט שאסרו, אז אסרו סוחט למרות שאם אני אשחט מערב יום טוב, אז זה יפיק טעם, אז פה אין את ההיתר של מפיק טעם. יש מלאכות שאסורים במוחלט, לא משנה אם מפיק טעם או לא מפיק טעם. המלאכות שהתירו אותן מלכתחילה זה רק מלאכות שרגילים לעשות בכמויות קטנות, כמו לישה, בישול, רגילים לעשות אותו כל יום. וגם בהן אמרנו שכל דבר שהוא לא מפיק טעם, אז גם במלאכות שמותר לעשות אותן ביום טוב, שבכלל לא גזרו עליהן, גם בהן צריך לעשות מערב יום טוב, אם זה דברים שלא מפיקים טעם. כן? אבל אם זה דברים שמפיקים טעם, כמו שניצל, בשר, לחם, ביצה, כל הדברים שמפיקים טעם, אז לכתחילה אפשר למשל אותם. ביום טוב. אבל סלק למשל, סלק או דברים כאלה שאתה יכול לבשל אותם מאתמול, אז אתה צריך לבשל אותם מאתמול. ופה הייתה הערה נכונה, וזו באמת הערה חשובה בנוגע להשנה, ששבועיס יוצא ביום ראשון, אז יוצא שאי אפשר מערב יום טוב. מערב יום טוב זה שבת, אז לכאורה השנה באמת יהיה אפשר לעשות את כל הבישולים, את כל הבישולים ביום טוב עצמו, ולא לא צריכים לעשות דווקא כמה ימים מראש. ככה זה יוצא. טוב, אלה דיברנו יותר על הכללים, והבאנו כמה דוגמאות, אבל באמת כדי ללמוד הלכות יום טוב כמו שצריך, זה כל אחד צריך ללמוד לבד ולחזור על ההלכות האלה, זה הלכות חשובות, זה הדאורייתא של יום טוב. אחר כך יש למנהגים של להיות ערים בלילה ולאכול מאכלי חלב. גוד יום טוב. אני לא יודע אם לדבר עוד לפני יום טוב, אז זה יהיה גוד יום טוב.
עכשיו שבוע הבא.
אפשר, אוקיי.